שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו מתחילים סדרה בת 4 פרקים בעקבות הספר חוקת החירות של פרידריך הייק, הספר הליברלי החשוב ביותר. ובסדרה זו ילווה אותנו דוקטור סגי ברמק, דוקטור להיסטוריה אמריקנית וראש תוכנית אדם סמית בקרן תקווה. בפרק זה, שהוא הפרק הראשון בסדרה, נדון במושג חירות וננסה להבין מדוע כל כך חשוב להגדיר את החירות לפני שאנחנו מנסים לקבוע את המדיניות של חוקת החירות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
שלום תמיר.
אז הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר על הספר החשוב של הייק, חוקת החירות. יש לו ספר נוסף שתורגם לעברית, דרך לשעבוד, שלו יש תזה ככה שנכונה לזמנה לשנת 46, כשהייק זיהה איזושהי סכנה שתכנון מרכזי יגיע לאנגליה, והוא צדק בהרבה מהתחזיות שלו. וחוקת החירות הוא מין ספר שבעצם מחולק לשלושה חלקים, ובחלק הראשון הוא מקדיש כמה מאות עמודים בשביל לנסות להגדיר מהי חירות. למה צריך כל כך הרבה עמודים כדי להגדיר מהי חירות?
אז לפני שאני אענה על מהי חירות, אתה התחלת, ואני חושב שבצדק, מלהזכיר את הדרך לשיעבוד. ואנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו שאלה שהיא הרבה יותר תחילית, והיא למה בכלל הייק כתב בכלל את חוקת החירות. ויש קשר בין הספרים, קשר שהרבה אנשים לא שמים אליו לב. עכשיו בסוף, הדרך לשיעבוד זה כתב ביקורת מאוד מאוד תמציתי וחריף כנגד הכיוון הסוציאליסטי, סוציאליזם במובן של תכנון מרכזי, שבו צועד המערב. וכשקיינס, לצורך העניין, קרא את הדרך לשיעבוד, הוא הסכים עם רובו המוחלט, אבל הוא כתב להייק, באחד מהמכתבים שלו, שאתה מבחין בספר בין תכנון ממשלתי חיובי ובין תכנון ממשלתי שלילי, ואתה מסכים שצריך להיות איזשהו תכנון ממשלתי, אבל אתה אף פעם לא אומר לנו איפה צריך למתוח את הגבול. אז בהרבה מאוד מובנים, הדרך לשיעבוד הוא ספר ביקורתי, הוא מראה לנו נגד מה הייק יוצא, הוא רומז לנו במה הייק תומך, אבל הוא בסוף לא מציג לנו את התזה החיובית של הייק. כלומר, אוקיי, אז באיזו צורת שלטון הייק מאמין?
זאת אומרת, קיינס היה אומר שהייק לא ברור אם הוא בעד סלילת כבישים על ידי הממשלה, או נגד סלילת כבישים על ידי הממשלה.
כן, באמת כשאתה קורא את הדרך לשיעבוד, אז אתה מזהה שני דברים. אחד, אתה מזהה את זה שהייק מאוד מאוד לא אוהב, מזהיר ומפחד, מפני תכנון ממשלתי מרכזי, אבל אתה רואה גם הרבה מאוד כוכביות. כלומר, אתה רואה הרבה מאוד מקומות שבהם הייק אומר, אבל יש דברים מסוימים שאנחנו כן יכולים להשאיר למדינה להוציא לפועל. עכשיו, כמובן שהכוכביות הללו דורשות הסבר והרחבה. וההרחבה הזאת, את ההרחבה הזאת, הייק מביא לנו במקומות נוספים, והמקום המרכזי שהוא מביא לנו את ההרחבות הללו, זה באמת בחוקת החירות. כשחוקת החירות בקרב חוקי הייק יש תמיד המחלוקת, כן? מהו הטקסט הטוב ביותר של הייק, כן? או המקיף ביותר, או המייצג ביותר.
למה יצירת המופת?
כן. עכשיו, אין ספק שהדרך לשיעבוד הפך להיות לטקסט הפופולרי.
הוא גם פורסם במהדורה מאוד קצרה, זאת אומרת, משהו שלא עושים היום הרבה בעברית.
נכון.
לוקחים ספר, נגיד, של 400 עמודים, ואומרים, הנה מהדורה לעם, 30 עמודים, חוברת.
נכון, בדיוק. וחוקת החירות, מצד שני, זה באמת מגנום אופוס, בפילוסופיה פוליטית. אז שוב, אנחנו יכולים להגיד על זה שני דברים. אחד, שלמעשה, הספר הזה רואה אור בשנת 1960, תכף אני גם אגיד משהו אולי על ההקשר של התקופה, אבל באמת, אנחנו רואים פה סוג של סי אצל הייק, אני לא אגיד, אולי נטישה וזניחה אלה מילים חזקות מדי, אבל אנחנו באמת רואים פה כלכלן שפשוט נמצא עם שני רגליים עכשיו במדע המדינה ובפילוסופיה של המשפט. שזה כבר משהו שהוא לא כזה אופייני, אבל הייק רואים שהוא עשה איזשהו מעבר. כלומר, הוא הבין שאנחנו חייבים לצאת מכלכלה גרדה אל עבר תחומים נרחבים הרבה יותר, כדי להציג באמת את החזון הליברלי.
תורת שלו גם במשפטים, אז ככה הוא לא הלך רחוק מדי מהתחומים שבהם הוא מומחה.
נכון, ועדיין, כלומר, אם היינו מדברים על הייק בשנות ה-30 וה-40, זה היה ככלכלן, אוקיי? הוא מקבל את המשרה שלו בכלכלה ב-LSE, כלומר, הוא מקבל את זה בחוג לכלכלה, אבל באמת בשנות ה-60 זה כבר בצורה מאוד, מאוד מאוד מובהקת פילוסופיה פוליטית. אגב, כשהוא מקבל את המשרה שלו בשיקגו, הוא גם לא מקבל את המשרה שלו בחוג לכלכלה. שזה נורא נורא מעניין למה, נוכל אולי אחרי זה להיכנס לזה. אבל באמת, אוקיי, אז חוקת החירות זה באמת סוג של סי בשינוי שייק עובר, וזה באמת החזון שלו, או התיאור הנרחב המפורט ביותר שלו, לאיך צריכה באמת לראות חוקת החירות, ואתה התחלת את השאלה שלך באמת, מלמה צריך להקדיש כל כך הרבה זמן למהי חירות, ואני חושב שאנחנו באמת צריכים שנייה להתעכב על הכותרת של הספר. חוקת החירות, ולא, למשל, חוקת הדמוקרטיה, או...
דמוקרטיה מהותית.
כן. עכשיו, שוב, זה לא מובן מאליו, נניח, אוקיי? ואנחנו יכולים להבין פה באמת שני דברים שהם נורא נורא חשובים להייק. אחד, חוקה, כלומר, המכניזם האנושי, אולי היחיד שאנחנו מכירים, ש... כל מהותו, זה לא רק להגדיר את תפקידיו של השלטון, אלא בסוף גם להגביל אותו. ודבר שני, הערך החשוב ביותר בפילוסופיה של הייק, הערך שנמצא בלב של תפיסת העולם הליברלית, זה באמת ערך החירות.
כן, האמת היא שהייק כבר במבוא, אומר, כבר במבוא מסכים מאוד עם אורוול, במאמר נהדר שאורוול כתב פוליטיקה והשפה האנגלית, שבו אורוול בעצם אומר, הקומוניסטים כל כך התעללו בשפה, וכל כך הפכו את המובנים הפשוטים של מילים למובנים פוליטיים, למובנים שבעצם הם כבר לא מייצגים את המובן הפשוט, שאנחנו לא משתמשים בשפה בשביל לתאר דברים, אלא משתמשים בשפה בשביל להביע את דעותינו או רגשותינו לגבי דברים מסוימים, וככה הייק אומר במבוא, עמוד 10 במהדורה העברית, כדי שיהיה עיקרו של הוויכוח ענייני ובלתי רגשני ככל האפשר עד תומו, תהיה נקודת המוצא שלו חייבת להיות בעניינים בנאליים עוד יותר. מובנן של כמה מן המילים שאין לוותר עליהן יתרפל עד כדי כך שאנו חייבים להסכים תחילה על המשמעות שבה נשתמש בהם. הסבל החמור ביותר נגזר על המילים חופש וחירות. התאמרו בהן, סילפו את מובנן עד שאפשר לומר כי המילה חירות אינה אומרת מאומה כל עוד אין נותנים בה תוכן מוגדר. ואם ימשמשו בה קצת, הרי היא מוכנה לקבל כל תוכן שתרצו. לכן יהיה עלינו להסביר תחילה מהי חירות זו שאנו עוסקים בה. ההגדרה לא תהיה מדויקת כל עוד לא נבחן גם מונחים נוספים ומורפלים כמעט באותה מידה, כגון כפייה, שרירותיות והחוק, שאי אפשר בלעדיהם כשאנו באים לדון בחירות.
נכון, אז אני אפילו אגיד יותר מזה, שגם בלי ניסיונות מכוונים להתעללות בשפה, אנחנו פשוט יכולים להבחין בכך שבתקופות שונות, אנשים שונים, באמת יצקו תוכן שונה למושג החירות. והייק ספציפית ניסה להבחין או להגדיר על דרך ההנגדה את תפיסת החירות שלו, והוא יוצא באמת נגד שלוש תפיסות רווחות למהי חירות. השינוי הגדול ביותר שחל בתפיסת החירות, התרחש דווקא בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, על ידי הוגים פרוגרסיביים בארצות הברית.
כמו?
המפורסם שבהם הוא ג'ון דיווי. אז נניח כשקוראים את דיווי על את הספר שלו על ליברליזם ישן מול ליברליזם חדש, אחת מהביקורות של דיווי, באמת על ליברלים שקדמו לו, הייתה ההגדרה המצומצמת שלהם של מושג החירות כפשוט חירות שלילית. כלומר, היעדר חסמים, או כמו שהייק מגדיר את זה, כהיעדר כפייה. על הרצון שלי. אז דיווי יצק תוכן חיובי למושג החירות, ולמעשה הוא טען שחירות זה הכוח לעשות.
כאילו חירות ל... פה אנחנו כבר ממש נכנסים למושגים שהכניס ברלין במאמר המפורסם שלו, חירות חיובית וחירות שלילית, או ארבע מסות על חירות.
ברלין מגיע מאוד מאוד מאוחר.
כן, אנחנו משתמשים בשפה שלו, נכון? דיווי לא הכיר את המושגים האלה. כחירות חיובית, כחירות שלילית.
לא, אז אני חושב שהוא ללא ספק הכיר, אבל הוא פשוט משתמש בטרמינולוגיה טיפה שונה, שהפכה להיות פופולרית. אז למשל, יש לך הרבה מאוד אנשים שיגידו היום, שאתה לא יכול להיות חופשי, אין לך אמצעים. נכון? אמצעים לפעול. עכשיו, להייק היה מאוד מאוד חשוב לעשות סדר טרמינולוגי, קודם כל. אז באמת, הייק, כמו שאמרתי, מגדיר חירות כהיעדר כפייה שירותית. כלומר, אני חופשי כאשר אני כפוף אך ורק לרצון שלי, ואני לא כפוף לכוח שלך, ליכולת שלך לכפות עליי את הרצונות ואת התשוקות שלך או משהו כזה.
זה קצת דומה לטבלה של הוכפלד. תדמיינו את זה כמו ארבע משבצות, כשלמישהו אחד יש זכות, לשני יש חובה לעשות, וכשלמישהו אחד יש חופש, אז לשני אין זכות באותו עניין. כלומר, לא, אין לו שום סיי בעניין.
כן, כלומר, אני חושב שזה די נובע מעצם העניין. כשאני אומר שיש לי חופש לנוע, או חופש לדבר, או חופש להחליט מה לעשות עם האמצעים שעומדים ברשותי, נובע מכך שלאנשים אחרים אין את החופש לעשות או למנוע ממני מלהגשים את החופש שלי. עכשיו, הייק יוצא כנגד עוד שתי תפיסות של חופש. תפיסה נוספת שהוא יוצא נגדה, זו התפיסה הרפובליקנית. תפיסה שאומרת שאני יכול לקרוא לעצמי חופשי, כל עוד אני לוקח חלק פעיל בקבלת ההחלטות הקיבוצית שאני חלק ממנה. עכשיו, זו תפיסה שהמקורות שלה הם רפובליקנים, כלומר בעולם העתיק.
כן, של אריסטו.
של אריסטו, כן.
כלומר שתכלית המדינה היא לא לאפשר לאזרחים של להיות חופשיים, אלא להנחיל את המידות הטובות לאזרחים.
אנחנו צריכים להבחין פה בין שני דברים, אוקיי? יש תפיסה נוספת שהייק מתווכח איתה, שהיא באמת קשורה למידות טובות. תפיסה שהיא יותר מזוהה עם הסטואים, ולפי התפיסה הזאת, אדם חופשי הוא אדם שמצליח למשול בתשוקות ובדחפים שלו. נניח, אם אני עבד, לצורך העניין, ואני אביא פה את הדוגמה של הפילוסוף הסטואי סנקה, אדם שמשתולל מזעם, נכון? כל אחד יכול לדמיין אדם שמשתולל מזעם, אז לפי סנקה, אדם שמשתולל מזעם, אי אפשר לומר עליו שהוא חופשי, אלא הוא עבד לזעם שלו, הוא עבד לתשוקות שלו. אז הייק גם לא מקבל את ההגדרה הזאת, אוקיי? שוב, הייק, אם אני חס לנעליים של הייק, אז הייק יגיד, העובדה שאני כועס, לא, מכך לא נובע שאני לא חופשי, אנשים חופשיים יכולים גם לכעוס.
להחליט לכעוס.
בדיוק.
בלי להנש.
כן, בדיוק. כלומר, מבחינתו של הייק, מה שקורה בתוך הנפש שלי, או ההחלטה שלי איך לנהוג, לא קשורה לשאלה של חירות או לא. ואפשר לגנות אותי על כך, כן? כאילו, להייק אין שום בעיה עם זה. אבל זה לא קשור לחופש. תפיסה אחרת, שהמקור שלה הוא גם בעולם העתיק, אבל יש לה פיתוחים מודרניים, זה באמת אותם תפיסות רפובליקניות, שאומרות שאנשים שאין להם סיי בקבלת ההחלטות הקולקטיבית, הם בהרבה מאוד מובנים סוג של נתינים ולא אזרחים חופשיים. זו תפיסה של חירות אזרחית אפילו. עכשיו, מבחינתו של הייק, זה לא נכון.
כלומר, אתה יכול להיות אדם חופשי, אפילו אם אתה חי בתוך דיקטטורה נאורה, שבה אין לך שום זכות הצבעה, שום דבר שקשור לשלטון, או שום יכולת לעצב את השלטון. נגיד, אזרח בסינגפור, הוא יכול להיות יותר חופשי מאשר מישהו שהוא חי לגמרי בדמוקרטיה הכי השתתפותית באיזה כפר קטן ביוון, במאה השלישית לפני הספירה, שיכול להצביע בכל עניין, אבל יכולים גם להוציא אותו להורג על זה שהוא משחית את הנוער.
כן. עכשיו, אפשר להמחיש את זה דווקא בדוגמאות הרבה יותר טובות. תחשבו שנייה על היווצרות העולם המודרני, כן? על עלייתה של הבורגנות ועל עלייתו של הליברליזם. הרי הליברליזם עלה לפני שעלו התנועות הדמוקרטיות המודרניות. לצורך העניין, אדם סמית, בוא ניקח שנייה, סמית, אוקיי, סמית כותב את החיבור שלו על עושר העמים ב-1776, סוף המאה ה-18, זוהי מציאות של, כלומר, אין לנו דמוקרטיה, יש לנו דמוקרטיה רק בארצות הברית, כן, 1776, וגם היא, שוב, דמוקרטיה יחסית מוגבלת, והליברליזם והבורגנות עולים בתקופה הזאת, והייק בדיוק מצביע על זה, כלומר, שאתה יכול ליהנות מחירויות נרחבות מאוד, בעיקר, אבל לא רק חירויות, גם אינטלקטואליות וגם כלכליות, ועדיין יכול להיות שאתה לא תהנה מזכות הצבעה. מצד שני, מאוד מאוד יכול להיות שכולם ייהנו מזכות הצבעה, והמשטר הדמוקרטי שיעלה יהיה באמת משטר שהוא משתמש לא אחת בהרבה מאוד כוח כפייה, ואפילו יהיה משטר רודני שדווקא ימעיט בחירות של האזרחים. במילים אחרות, אין קשר הכרחי בין חירות היחיד לבין ריבונות הרבים, כן? אם נקרא לזה ככה. למרות שהיום כולנו, כן, כולנו חיים במציאות של דמוקרטיות ליברליות, אבל חשוב להבין, עכשיו, הייק עצמו, הייק ספציפית, ויש לו גם פרק שהוא מרגיש פה לדמוקרטיה, כן? אז הייק היה דמוקרט, וכלומר, הוא תמך בדמוקרטיה, אבל הוא היה דמוקרט מסויג. וזה מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה, כי פה למעשה הוא צועד במסורת ליברלית מאוד מאוד עתיקה, כן? שבאה ואמרה, אוקיי, אנחנו צריכים, כלומר, הדמוקרטיה באמת עדיפה על החלופות לה, כן? אנחנו מעדיפים דמוקרטיה על פני חלופות אריסטוקרטיות או מלוכניות, אבל אנחנו חייבים גם להציב סייגים וגבולות מאוד מאוד מחמירים למשטר הדמוקרטי. מתוך הבנה ששוב, דמוקרטיה יכולה לעשות גם הרבה דברים שליליים, ודמוקרטיה, כלומר שלטון הרבים, באמת יכולה להפעיל הרבה מאוד כוח שאיננו מוצדק על יחידים אחרים.
כן, וזה מתקשר לשם הספר שהוא חוקת החירות, כלומר, הדרך להגביל את השלטון על מנת לתת חירות לאזרחים, או על מנת לא לקחת את החירות של האזרחים, את החירות הטבעית שהם נולדו איתה, למרות שזה קצת מתנגש עם התפיסה של הייק, כי הייק אומר שחירות היא לא דבר טבעי, כמו שאמר נגיד ג'ון לוק, אלא זה מוצר של סיביליזציה, ואני אצטט, אף שהחופש אינו מצב טבעי, אלא מוצר של ציוויליזציה, אין יסודו בתכנון מראש. מוסדות החופש, בדומה לכל מה שהחופש יוצר, לא כמו משום שהבריאות ראו מראש את הברכות שהם עתידים להביא, אך משעה שהכירו ביתרונותיו והתחילו בני אדם לשכלל ולהרחיב את מלכות החופש, ולצורך זה גם החלו לתהות על דרך פעולתה של החברה החופשית, התפתחות זו של תיאוריה של חירות התרחשה בעיקר במאה ה-18, היא החלה בשתי ארצות, אנגליה וצרפת, האחת ידעה חירות מהי, השנייה לא ידעה.
כן, אז הייק באמת לא שייך למסורת של זכויות טבעיות, שלצורך העניין ג'ון לוק בו, כדי לפשט את הדיון, אנחנו יכולים להצביע עליו כאב המייסד שלה, והוא לא היחיד. כלומר, גם המורה שלו, צורך העניין מיזס, וגם ליברלים תועלתניים אחרים, באמת לא החזיק בתפיסה של זכויות טבעיות. עכשיו, מאוד מאוד קל להבין את זה כשמתעמקים בהייק. למה? הייק העריץ יותר מכולם פילוסוף אחד, שקוראים לו דיוויד יום. אוקיי? הוא גם מצטט ממנו המון, והוא גם, עכשיו, דיוויד יום הוא חלק מהנאורות הסקוטית, שהייק, שוב, מאוד מאוד אהב אותה, ותמיד חזר אליה. ובאמת מה שמשותף ליום, סמית ולכל שאר החברה האלה, זה באמת התפיסה מאוד מאוד היסטוריציסטית של הקדמה האנושית. ובאמת מה שגם יום וגם סמית הצביעו עליו, שהחברה המסחרית, שהם היו הראשונים שניסחו את העקרונות שלה, שהייק הגן עליה, כן, 200 שנים לאחר מכן, שהחברה המסחרית היא באמת לא טבעית, ואיתה גם החירויות האישיות שלנו והאינדיבידואליזם שלנו, הם לא טבעיים, והייק מדגיש את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, למשל בספר האחרון שלו, ביומרה קטלנית. כלומר, מבחינתו של הייק ומבחינתם של הסקוטים, אנחנו מאוד מאוד קל לדמיין את ההתפתחות האנושית באופן הבא. האנושות התחילה בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית, כן, בין אם זה ציידים לקטים, או בין אם אלה חברות שרואים, שאחרי זה התפתחו לחברות חקלאיות.
אבל חברות קטנות.
חברות קטנות, מאוד מאוד קולקטיביות, מאוד מאוד שבטיות, שלאט לאט, לא כולן, כן, במערב בעיקר, שלאט לאט גדלו והתפתחו לכדי סדרים מורחבים. עכשיו, מה זה סדר מורחב? קודם כל, סדר מורחב, מבחינה דמוגרפית, כן, חברות מאוד מאוד גדולות, עם המון המון אנשים, זה מצד אחד. מצד שני, אלה הן חברות שגילו את היתרונות ואת המעלות המוסריות שגלומות בחופש ליחיד, אז חברות של הרבה מאוד אנשים מצד אחד, חברות שמעריכות ומוכירות את חופש היחיד מצד שני, ואלה גם חברות שבהן השלטון, כן, משנה את התפקיד ואת המהות שלו. משלטון מכווין בצורה הכי פרסונלית שאפשר לדמיין, תחשבו שנייה על ראש שבט, כן, או צ'יף כזה שאומר לכל אחד מה לעשות ואיך לעשות אותו, לשלטון שמספק איזושהי מסגרת מאוד מאוד נוחה, שמאפשרת לאנשים לרדוף אחר המטרות האישיות והסובייקטיביות שלהם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ומה שאייק אומר, לפי דעתי זאת הדרך הכי פשוטה להסביר את יומרה קטלנית מבלי לקרוא אותו, זה שיש לנו בתור בני אדם איזשהו מוסר בתוך הראש, או נקרא אפשר לקרוא לזה מצפון, והמצפון שלנו מצפון שמתאים מאוד לחברות קטנות, למשפחה. זאת אומרת, לחלק לכולם בשווה, כשלמישהו קשה לעזור לו, וכל מיני דברים כאלה, והייק אומר, אם אנחנו לוקחים את התובנות האלה, מהראש השבטי שיש לנו בתוך הראש, ואנחנו מיישמים אותם לחברות גדולות, אנחנו יוצרים חברה טוטליטרית או חברה מתוכננת, החברה שלא יודעת להביא אושר וסגסוג לרבים. ואם אנחנו ניקח את המוסר של החברה המסחרית, המוסר הזה שדיבר עליו אדם סמית בתיאוריית הרגשות המוסריים, ואנחנו מכילים אותו למשפחה ואומרים עכשיו לילד, קח 5 שקלים תעשה את זה, קח 10 שקלים תשטוף את זה, תשלם על ארוחת ערב, אז אנחנו הורסים את המשפחה. והייק אומר לנו, בוא נשמור על משפחה במשפחה, ועל החברה בחברה, כן יהיה נחמדים כשאנחנו עומדים בתור בסופר, או כן נתנהג לאנשים באדיבות, כמו שאנחנו מתייחסים במשפחה, אבל לא הרבה מעבר באופן שבו השלטון מתנהג לאזרחים, כי זה עלול פשוט להרוס את החברה.
כן, אז כמו שציינת, הייק עומד על כך, שכולנו חיים במציאות שהיא די סכיזופרנית. באיזה מובן? במובן זה שאנחנו צריכים לסגל את ההתנהגות שלנו גם לסדרים המצומצמים, שמה שמאפיין אותם זו אינטימיות מאוד מאוד חזקה, מחויבות רגשית ומוסרית מאוד מאוד חזקה, אבל גם היכרות מבחינת ידע מאוד מאוד נרחבת. אז באמת המשפחה או הקהילה או קצת החברים שלנו היא באמת דוגמה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מובהקת לכך, כן? טיב הרגש והחובות וההיכרות שלי עם התא המשפחתי שלי, כן, היא שונה באופי שלה מאשר טיב ההיכרות שלי, המחויבות שלי והחובות שמוטלות עליי כשאני הולך עכשיו לאיקאה וקונה מאיקאה ארון של עץ.
כן, נגיד בלבול של זה יכול להיות אם אתה תזמין אותי עכשיו לארוחת ערב ואני אביא לך עכשיו צ'ק, אז אתה תראה את זה בתור הדבר מאוד פוגעני, למרות שעדיף לך מבחינה כלכלית של יעילות לקבל צ'ק על פני בקבוק יין שבכלל אתה לא אוהב יין.
בדיוק. אז כל החוכמה לפי הייק, אבל גם כל הקושי וכל האתגרים, לצורך העניין, הייק דווקא הסכים עם הרבה מאוד ביקורות מהשמאל שבאו ואמרו שהסדר הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו הוא סדר לא טבעי. והייק באמת אמר, אוקיי, נכון, זה באמת לא טבעי. כן? הסדר המורחב שאנחנו חיים בו הוא באמת יצירה של 200-300 השנים האחרונות, ובמובן הזה המציאות הפוליטית והכלכלית שלנו נמצאת בסוג של חוסר הלימה עם הירושה האבולוציונית שלנו, כי באמת המין האנושי במשך עשרות אלפי שנים אם לא יותר, כן? התפתח במציאות של קבוצות מאוד מאוד קטנות ואינטימיות, ווואלה פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו חיים ב כלכלה גלובלית.
כלכלה של זרים, חברה של זרים.
נכון, בדיוק.
אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא מכירים אף אחד כמעט.
בדיוק. והפחד של הייק היה, עכשיו, הסדר המורחב הזה, הייק הדגיש שני דברים עליו. קודם כל, הוא לא היה פרי תכנון שלנו, אוקיי? זה לא שהמין האנושי בנקודה מסוימת, ישב ותכנן את הסדר המורחב הזה. לא. הסדר המורחב הזה פשוט התפתח, כן? כלומר, קבוצות אנושיות שימצו דפוסי התנהגות של סדר מורחב, פשוט הצליחו הרבה יותר טוב מקבוצות אחרות. אז פשוט הסדר הזה במובנים מסוימים הוא נכפה עלינו. אבל מה שהייק מצביע עליו, כן, זה שזה סדר שהוא מטיב איתנו. הוא מטיב איתנו מבחינה חומרית, והוא מטיב איתנו אפילו מבחינה רגשית בהרבה מאוד מובנים. אוקיי? והפחד של הייק היה שאנחנו באמת ננסה לכפות על הסדר המורחב שלנו, כמו שאתה ציינת, דפוסי מחשבה והתנהגות של סדרים, של סדרים מצומצמים. ואנחנו יכולים לקרוא עד היום ולראות עד היום כל מיני אנשים שחושבים שמה שמצופה, מה שמצופה מהמדינה זה לנהוג כמו זוג הורים רחום כלפי הילדים שלהם, מבלי להבין ש, שיחסי אזרחים מדינה אינם דומים ואינם צריכים להידמות ליחסי הורים ילדים.
אז בהקשר הזה, גם נשאלת השאלה, מה הקשר בין החשיבה של הייק לרציונליזם? זאת אומרת, הייק בא ומדבר בשם התבונה. הוא מנסה לנתח את החברה בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, שבאה מתוך ראיות ובאה מתוך איזה שהם עסקים לוגיים. אבל בעצם הוא גם יוצא כנגד הרציונליזם הזה. בעמוד 58, בפסקה השנייה, הוא אומר את הדבר הבא. אף שכיום נוהגים ליצור את שתי הקבוצות האלה בצורה אחד כאבות הליברליזם המודרני, ספק אם אפשר להעלות על הדעת ניגוד גדול מזה שבין תפיסותיהן הנפרדות לגבי ההתפתחות והתפקוד של המשטר החברתי ולגבי התפקיד שהחירות ממלאת בו. את ראשיתו של ההבדל נוכל לאתר ישירות בכך שבאנגליה ניתנה בחורה להשקפת עולם אמפריציסטית במהותה, ואילו בצרפת ניתנה עדיפות לגישה רציונליסטית. יפה ניסחו לא מכבר את הניגוד העיקרי במסקנות המעשיות שהגישות האלה מוליכות אליהן בזו הלשון. בעוד שזו רואה את המציטו של החופש בספונטניות ובהיעדר כפייה, הכוונה היא לאנגליה, מאמינה זו שתבוא החירות לידי מימוש אך ורק מתוך החיפוש אחר מטרה קולקטיבית מוחלטת ובמימושה של זו. וכך, שאחת מדברת בשמה של התפתחות האיטית, האורגנית, המודעת רק למחצה. שאחת מדברת בשמה של ההתפתחות האיטית האורגנית, המודעת רק למחצה, ואחת בשם צו דוקטרינרי. אחת בשם לימוד מתוך ניסוי וטעות, ואחת בשם מתכונת חברתית בתוקף מיוחד שיש להטילה על החברה בכוח.
אני רוצה להשלים את הציטוט שלך מקטע נוסף באותו פרק של הייק, שלפי דעתי אפילו תופס את ההבדלים בצורה יותר מובהקת, וזה בפסקה 4 בעמוד 61, והייק כותב ככה, המסורת הרציונליסטית יוצאת מתוך הנחה, שמלכתחילה ניחן האדם בסגולות האינטלקטואליות והמוסריות שאפשרו לו לעצב ציוויליזציה מתוך התכוונות. ואילו האבולוציוניסטים הבהירו שהציוויליזציה היא תוצאה מצטברת של ניסוי ותאייה הנרגשת בעמל רב, שהיא סך הניסיון שחלקו מונחל מדור לדור כידע מפורש, חלק גדול יותר ממנו מתגלם בכלים ובמוסדות שהוכיחו את עדיפותם, מוסדות שנוכל לגלות את משמעותם בדרך ניתוח, אך הם ישרתו את מטרותיהם של בני אדם, גם בלי שאלה יבינו אותם. יכולתי להמשיך פה עוד, אבל אני חושב שזה די תופס את ההבדל, זה לא ממצא את ההבדל, אבל זה תופס חלקים נרחבים ממנו, ובאמת, מה שהייק הצביע עליו, זה שאסור לנו אף פעם להפריז בכוחה של התבונה האנושית. עכשיו, חשוב לדייק ולהדגיש פה את הנקודה הבאה, הייק לא יצא נגד התבונה, הוא לא היה אנטי-רציונליסט, או חשב שאנחנו צריכים באמת להתמסר לרגשות שלנו, משהו כזה, על חשבון התבונה. כמובן שאם הוא היה חושב ככה, הוא לא היה כותב ספר. הייק חשב שהתפקיד הראשון של התבונה, התפקיד הראשון שלה, הוא לסרטט, כן? או להצליח להיות מסוגלת להבהיר, מהם הגבולות שלה. כלומר, להיות תבוני באמת, זה גם לדעת מה נמצא מחוץ להישג ידע של התבונה הערומה, בוא נקרא לזה ככה. ובמובן הזה, הייק באמת הצביע על הבחנה, שבעיניי תקפה, בין הזרם היותר רדיקלי בנאורות, שמזוהה באמת עם חלק מההוגים הצרפתיים, לא עם כולם, אבל עם חלק מההוגים הצרפתיים, זרם שבאמת חשב שהתבונה פשוט מסוגלת מצד אחד לברוא עולם חדש, כן, על ידי כוחה של הלוגיקה, ומצד שני, שהיא ראתה בכל ההתפתחות האנושית הלא מתוכננת מראש והלא תבונית, כסוג של ערימה של דעות קדומות, שזה יהיה מאוד מאוד חיוני בסופו של דבר להרוס אותה. ובין הזרם, באמת של הנאורות הסקוטית, שוב, הזכרתי כבר את יום ואת סמית, ש... באמת, בהרבה מאוד מובנים הם היו הראשונים שהורידו את התבונה מכס המלכות שלה. עכשיו, ראינו את זה, רואים את זה בצורה מאוד מאוד מובהקת, כמובן בתיאוריה המוסרית של שניהם, כן? הרי יום היה הראשון שעשה את זה, נכון? במסכת שלו, על טבע האדם, אבל גם סמית, כן, הוא מדבר על התיאוריה של הרגשות ומוסרים. הם שניהם קשרו בין הרגשות, או בין היכולת שלנו לאמפתיה וסימפתיה, לבין המוסר, ולא בין התבונה למוסר. זה מאוד מאוד מעניין. אז הם באמת היו הראשונים להוריד את התבונה מכס המלכות שלה, וגם הם הצביעו בסוף על, על הכוחות הספונטניים והאבולוציוניים של החברה האנושית. ובאמת, הייק במובן הזה הוא הממשיך המובהק ביותר של הנאורות הסקוטית.
כן, אבל אפשר לראות גם למה בעצם הוא מתנגד לרציונליות הזאת. כי אם יש רציונליות, ואם זה מה שאמור להוביל את החברה קדימה, חלק מאיתנו קיבלנו קצת יותר חוכמה, וקצת יותר הבנה, וקצת יותר יכולת ריכוז והתעמקות. ואז אותם אנשים אמורים להיות ממונים לאנשים שמובילים את החברה קדימה, לאנשים שבעצם ישלטו בכל השאר. זאת אומרת, לפי תיאוריה רציונלית, חלק מאיתנו אמורים לשלוט באיזה סוג של דיקטטורה נאורה, כמו שהציע אפלטון, שזה בעצם מסקנה לוגית מתבקשת מתוך התפיסה הזאת. והייק אומר, לא, 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 אנחנו אמורים ללמוד מהניסיון של חברות שהצליחו, ובדיעבד לשפוט אותה מבחינה רציונלית, אבל התיאוריה הנכונה היא תיאוריה אמפיריציסטית, לפי מה שעובד, ולא לפי אנשים חכמים שמקבלים הכרעות אד הוק, ואומרים לכל אחד, לפי שיפוטם המוסרי, או שיפוטם של החוכמה, או לפי שיפוט של החוכמה, מה עליהם לעשות. והוא אומר בעמוד 33, שכל התיאוריות הפוליטיות יוצאות כמובן מנקודת הנחה שרוב האנשים הם בורים גמורים. הטוענים בזכותה של החירות נבדלים מן השאר בכך שהם כוללים גם את עצמם וגם את החכמים ביותר במניין הבורים. בהשוואה למכלול הידע המנוצל ברציפות בפיתוחה של ציוויליזציה דינמית. יתרון האיש החכם ביותר על פני האיש הנבער ביותר בידע שביכולתם להשתמש בו מתוך תכנון מראש הוא זעום ביחס. ופה בעצם נראה שהייק הכלכלן פוגש את הייק הפילוסוף הפוליטי. זאת אומרת, הוא אומר שבחברה מודרנית יש כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה דברים שאין ביכולתו של הבירוקרט עם המחשב הכי חזק לשפוט, ואולי מהסיבה הזאת החופש עובד כל כך טוב.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני אגיד פה שני דברים. אז קודם כל, הייק כמובן לא הכחיש את זה שיש אנשים חכמים יותר מאנשים אחרים. אוקיי? כלומר, שום דבר בתיאוריה של הייק לא מעלה על נס בורות מצד אחד, ולא מכחישה את קיומה של בורות שחלקה ניתנת לריפוי, כן? מצד שני, אז כן, יש אנשים שהם חכמים יותר, מן הסתם. עם זאת, כשאתה חושב על איך פועלת כלכלת שוק מודרנית, אתה מבין שלעובדה, לצורך העניין, כן, שתמיר יודע יותר ממני בהיסטוריה, גיאוגרפיה ופילוסופיה, כן? אין יותר מדי משמעות, כן? בסוף אני צריך שירותי שרברבות, ואני צריך אוכל, ואני צריך ביגוד, ואני צריך שער שירותים וסחורות, שכדי לספק לי אותם, ועכשיו כדי לספק לא רק לי אותם, אלא באמת מיליוני אנשים אחרים, כן? לא משנה כמה תמיר יותר חכם ממני, הוא לא יוכל להכווין, לסדר או לייצר את המערכת הזאת. כלומר, לא משנה כמה חכמים אנחנו, אף אחד מאיתנו, לא לבד, אבל גם לא כחלק מאיזושהי קבוצה של אנשים חכמים, פשוט לא יכול להחליף, כן, את השוק כאמצעי מאוד מאוד מבוזר, מסועף, של סיפוק צרכים אנושיים.
ומאוד יעיל.
ומאוד מאוד יעיל.
אחד החיבורים המעניינים שהייק עושה, נמצא גם בשורה המסכמת של בשורה האחרונה של ההמנון האמריקאי, שאומר שהאמריקאים הם העם של החופשיים והעם של האמיצים. ופה בעצם זה מתקשר לנו לפרק ה' של אחריות וחופש. זאת אומרת, הייק מחבר בין אחריות, או אחריות אישית, או אחריות לעצמך, בכלל תחושת אחריות הזאת, לאו דווקא באמת שאתה אחראי, אלא שאתה מרגיש אחראי, לבין חופש. זה קצת כמו בהמנון האמריקאי. שארצות הברית היא הארץ של החופשיים וגם של האמיצים, כלומר צריך אומץ בשביל להתמודד עם החיים החופשיים האלה.
אני חושב שהסיבה שהייק בחר להתייחס למושג האחריות היא בסוף היא מאוד מאוד פשוטה. כלומר, בוא נניח שאתה ליברל ושאתה רוצה לעלות על נס את החירות האישית. עכשיו, זה די ברור שאתה פשוט לא יכול לדבר על חירות בלי לדבר על אחריות. למה? כי בסוף מה זה חופש? חופש זה, זה, זה מתן האפשרות, נכון? לכל אחד מאיתנו, להכריע ולהחליט בעניינים שנוגעים לו. עכשיו, אם אני מכריע ואני מחליט בעניינים שנוגעים לי, מי צריך לשאת באחריות על התוצאות החיוביות והשליליות כאחד?
לדוגמה, בישראל אסור לנהוג באופנוע, בישראל אסור לרכוב על אופנוע מבלי לחבוש קסדה. ושאלת השאלה, למה? כי אני לא נושא באחריות לבריאות שלי. זאת אומרת, אם אני אפול, אז על כולנו יהיה הנטל של לדאוג לקצבת נכות, לדאוג לכל הניתוחים המורכבים האלה, ולכן המדינה אומרת לי, אני אבא שלך, אני אדאג לך לבריאות, אבל אני גם אגיד לך מה לעשות על האופנוע. ואילו בטקסס, אתה יכול לרכב על אופנוע בלי קסדה, כי אתה אחראי לבריאות שלך, כי בסופו של דבר אתה לא טיפול נטל על החברה, אתה טיפול נטל על הביטוח בריאות הפרטי שלך, וכל אלה שיוצאים כנגד ביטוח בריאות פרטי, ולא כולם יכולים להרשות לעצמו את הדבר הזה, ולא כולם יכולים להרשות לעצמם את הדבר הזה, בעצם שוכחים דבר אחד, כשאתה דואג למישהו, אתה גם לוקח להם את החירות, אתה לא רק לוקח להם את האחריות.
כן, אני מאוד מאוד, מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, וחשוב להצביע על כך שככל שאתה מוציא עוד ועוד תחומים מהכרעת היחיד ומביא את הכוח ואת הסמכות למדינה, כן? אז אתה בהכרח חותר תחת בסוף האחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו יודעים, שוב, בוא נביא פשוט את הדוגמאות הכי בנאליות, כן? אם אנחנו יודעים שאם ניפול בסופו של דבר תהיה לנו רשת ביטחון נדיבה, כן? ואם נגיע לזקנה אז המדינה תדאג לנו, אז אין לי שום סיבה בעולם, אין לי שום תמריץ, נכון? לשים כסף בצד ליום קודר. אבל אם היינו יודעים, כן, שוואלה, it's up to us, ואם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אז אף אחד לא ידאג לנו, אז אנשים אחראים בסוף, כן, היו כמובן דואגים לעצמם. עכשיו זה מעלה כמובן הרבה מאוד השגות, נכון? מה אתה עושה עם אותם אנשים שפשוט מנהלים את חייהם בצורה שהיא מופקרת, ובסוף תרצה או לא תרצה, יהפכו להיות נטל על החברה.
כן, יש אנשים עם אופי כזה. נכון, אופי לא אחראי, אופי שהוא פשוט מופקר.
נכון. ומהסיבה הזאת, כן, אז גם הייק וגם פרידמן, כן תמכו בסופו של דבר באיזושהי רשת ביטחון, כן? כי בסוף, וואלה, אדם שלא דאג לעצמו והידרדר לעוני חמור, כן? מה הוא יעשה? כן? הוא סביר להניח שהוא יתרום אי שקט חברתי. נכון? הוא יהפוך להיות סוג של גורם עוין בלב החברה. מה גם שרוב האנשים לא אוהבים לראות באמת הרבה מאוד סבל שם בחוץ. נכון? אז שניהם בסוף תמכו באיזושהי קיומה של רשת ביטחון. גם בחוקת החירות הוא מביא לזה ביטוי.
יש גם את הטיעון המאוד מפורסם שאומר, בסדר, תמיר וסגי, שניכם אנשים סך הכל שמצליחים לכלכל את עצמם ומחזיקים אולי בערכים כאלה, אבל אתם מחזיקים בערכים האלה כי אתם מצליחים. אתם מחזיקים בערכים האלה כי אתם אנשים שמסוגלים לדאוג לעצמם גם בלי רשת ביטחון. והייק אומר על זה, לעתים קרובות נשמעת הטענה שרק המצליחים מחזיקים בדעה שאדם אחראי לבדו לגורלו שלו. טענה זו כשלעצמה פסולה פחות מן הרעיון המונח ביסודה, שלפיו אנשים מחזיקים בדעה זו משום שהצליחו. כשאני לעצמי, נוטה אני לחשוב שהקשר הוא הפוך, שלעיתים קרובות אנשים מצליחים משום שהם מחזיקים בדעה זו. זאת אומרת, נייק אומר לנו, דווקא בגלל שאנשים מרגישים אחראים לגורלם, הם מצליחים ולא ההפך.
כן, אני מסכים עם נייק.
אז, ומכאן אנחנו ניגשים לפרק וב, לקשר בין חירות לשוויון, שככה כל מי שקצת טיפה למד פילוסופיה פוליטית, יודע שהדברים האלה הם לא בדיוק מסדרים אחד עם השני, כמו שככה רצו הוגי המהפכה הצרפתית להגיד, שוויון, אחווה וחירות.
כן, אז מה שהייק מצביע עליו, זה שבאמת ערך השוויון יכול לעלות בקנה אחד עם ערך החירות, רק תחת פירוש מאוד מאוד מצומצם שלו, וזה באמת הפירוש של שוויון בפני החוק. אם אנחנו רוצים חברה שמצליחה לקשור יחדיו גם חירות וגם שוויון, אנחנו חייבים לפרש שוויון בצורה של שוויון בפני החוק, כן? חוק אחד לכולם, או איך שתוך העניין האבות המייסדים היו מנסחים את זה, שוויון בחירות. כולנו שווים בחירות שלנו. והייק יוצא פה למעשה נגד שתי תפיסות אחרות של שוויון. התפיסה היותר קיצונית של שוויון זה באמת שוויון בתוצאות. אז כמובן שהדרך היחידה להשיג שוויון בתוצאות, אם זה בכלל אפשרי, זה על ידי מתן כוח עצום לשלטון, שיכול לקחת מאחדים ולהביא לאחרים, או פשוט לשלוט בצורה מאוד מאוד נרחבת בחופש, נכון, לשלול את החופש של הרבה מאוד קבוצות שונות, כדי להבטיח את אותו שוויון ספרטני.
כאילו שוויון בתוצאות זה בעצם שיהיו אותו מספר נשים וגברים בדירקטוריונים של חברות, שיהיו אותו מספר אתיופים לפי שיעורם באוכלוסייה, גם בין המורים, גם בין שחקני הכדורגל, וגם בין המנכלים.
נכון, וכדי להשיג את זה, אתה הרי צריך לפגוע בחופש של אותם פרטים שלא יתמזל מזלם, להיוולד לאותה קבוצה שלכאורה נתפסת כפריבילגית או משהו כזה. אז זה סוג אחד של שוויון שהייק נורא נורא יצא נגדו. שוב, מהטעם הפשוט שכדי להגשים אותו, אתה חייב להפלות בין אנשים. סוג אחר של שוויון, ופה זה יותר שנוי במחלוקת, שנגדו הייק יצא, זה התפיסה של שוויון בהזדמנות. שיש לא מעט ליברליים, כן, שאולי יכולים להיות סימפטיים כלפי הייק, שהאמינו או חושבים שוואלה, אחד מהתפקידים של המדינה המודרנית, הדמוקרטיה המודרנית, זה באמת לקדם שוויון בהזדמנויות.
זאת אומרת שמי שנולד בשכונה באשקלון, או שמי שנולד ברמת אביב ג', יהיה להם את אותו סיכוי להגיע להיות מנכ״ל.
בדיוק. והייק מאוד מאוד לא אהב את זה, הוא חושב שזה בסוף מכבסת מילים. למה? כי קודם כל אי אפשר באמת להשיג שוויון בהזדמנויות, כי יש פשוט הרבה מאוד גורמי רקע שהם פשוט תולדה ספונטנית של של איך שהמציאות מתפתחת. לצורך העניין, כן, אני בן להורים שעלו מברית המועצות, שהביאו אותם און אנושי מסוים וסט ערכים מסוים, וקרה שהם התיישבו בגליל, ובעוד אנשים אחרים, הם בנים להורים אחרים, מרקע תרבותי שונה, ויצא שהם התיישבו בדרום, ויש הרבה מאוד גורמי רקע שונים שמסתכלים מראש כל חלום לכך שאני, יהיה לי את אותם הזדמנויות שיש לאדם אחר. יותר מזה, תחשבו שנייה על מציאות של אחים לאותה משפחה. שוב, אחי נולד בשנות ה-70, כן? ועמדו בפניו סט מסוים של הזדמנויות, ואני נולדתי אחריו, נולדתי בסוף שנות ה-80, עמדו בפניי סט אחר של הזדמנויות. כלומר, גם בתוך משפחות לא, אין לנו את המושג הזה של שוויון הזדמנויות. ובסוף, כדי לקדם עד כמה שאפשר את התפיסה הזאת, אנחנו באמת בסוף צריכים להביא הרבה מאוד כוח למדינה. כנ"ל, כלומר, כדי לקרב שוויון הזדמנויות, אנחנו צריכים לפגוע במושג של שוויון בפני החוק.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, ואחד הציטוטים הכי ככה פיקנטים בפרק הזה אומר ככה, פשוט אין זה נכון שכל בני אדם נולדו שווים. יכולים לנו להמשיך להשתמש במשפט המקודש הזה כדי לבטא את האידיאל שמבחינה חוקית ומוסרית מן הראוי שינהגו מנהג שווה עם כל הבריות. אבל אם רצינו להבין מה יכולה להיות משמעות האידיאל הזה של שוויון או מה היא צריכה להיות, חובה עלינו בראש ובראשונה להשתחרר מן האמונה בשוויון העובדתי. אבל הציטוט שהייק פותח איתו את הפרק בעיניי הרבה פעמים משמש בשיח ציבורי בתור משהו שהוא מאוד רלוונטי. הוא בעצם אומר שהשוויון הוא סוג מסוים של אידיאולוגיה או אידיאליזציה של קנאה. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו משתמשים בדיון ציבורי בלמה הוא מרוויח יותר, הוא מרוויח פחות וכל הדברים האלה, זה בעצם איזה רצון שלנו לומר, אנחנו מקנאים במי שמצליח יותר.
אני חושב שהייק קולע בול, וקל לראות את זה גם היום. כלומר, אתה רואה היום בכל השיח נגד טייקונים או עשירים או, או, או כל מיני כאלה, שבאמת, אתה רואה שני דברים נורא, נורא מעניינים. קודם כל, זה כמעט אף פעם לא בעלי הכנסות הנמוכות שמתבטאים נגדם, אלא דווקא כל מיני משכילים מהשמאל, שיוצאים כנגד אותם עשירים. זה דבר אחד מעניין של עצמו. אבל אתה, בסוף אתה רואה שמה שמפריע להם זה באמת אי השוויון. כלומר, גם אם הצבם של, של העניים ושל ההכנסות הנמוכות משתפר, בסוף מפריע להם שיש אנשים עם הרבה מאוד כסף. וכשהייק טוען שבסוף מדובר בקנאה, אני חושב שהוא לחלוטין צודק, כמובן שהם לא יודעו בזה. הם לא יגידו, כן, טוב, אני מקנה, ואם זה הייתי אני, שהיה לי את כל היחטות האלה, כמובן שאני הייתי מחזיק בתפיסה שונה לחלוטין. אבל לי אישית אין שום ספק שקנאה משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזי, באיבה, באמת הלא רציונלית בסוף, של הרבה מאוד אנשים בשמאל, כלפי אנשים עשירים שבסוף יוצרים ערך ומשפרים את חייהם של הרבה מאוד אנשים אחרים.
כן, האמת גם פיטרסון אומר את זה לגבי עצמו, שהוא בעצם בוגר של אייבי ליג, בן אדם עם IQ מעיד על עצמו מעל 145, והוא אומר, החברים שלי שסיימו איתי יחד את אותה כיתה במחזור, ולא הולכו להיות פרופסורים באקדמיה, מרוויחים, לא יודע, מיליון דולר לשנה. אנשים ברמת השכלה, ברמת מיומנות שלי. ואני לא עובד פחות קשה מהם, ואני לא נמצא בזה, כאילו, יכולות פחותות מהם, ואני, וואלה, אני מקנה, ווואלה, אני מקנה בהם. והוא אומר, הדבר הזה, זה רגש אנושי שצריך ללחם בו. אולי, אפרופו מידות טובות שהתחלנו איתם. זה משהו שאתה צריך להשקיט בתוך עצמך, ולא להגיד, צריך להגביל את השכר של המנכ״לים כי אתה מקנה בחבר לכיתה שלך. הוא אומר, אני, יש לי קביעות, אני חוקר, אני כל המתעסק בדברים שמעניינים אותי. אני חושב שאני צריך להגיד תודה כל בוקר על מה שאני מקבל, ולא לקנה בחבר לכיתה שלי.
נכון, אבל כל השיח המודרני, ואני איתן, כל השיח הלא ליברלי, יושב על כך שאנחנו צריכים תמיד להסתכל על מכלולים ולא על יחידים, כן? זו תמיד החברה, זה תמיד המעמד, אלה הם תמיד העשירים, אבל זה אף פעם לא באמת שיח שמתמקד, אוקיי, ביחיד, באיך היחיד צריך לנהוג, באיך היחיד צריך לחשוב, בשאלה האם התפיסות, כן, הרגשיות של היחיד הן מוצדקות או רציונליות או לא, הייק עושה בדיוק את זה, כן, הוא מדבר על היחיד, הוא מדבר על קצת האחריות שלו, הוא מדבר על זה שקנאה היא רעה, הוא מדבר על הבורות שלנו כיחידים, הוא מדבר על החתירה שלנו כיחידים לשיפור מצבנו וכל מיני כאלה. אז באמת, שוב, זה בסוף מה שמבדיל בין ליברלים ששמים את היחיד במרכז, ובין קולקטיביסטים למיניהם ששמים, לא יודע, בין אם זה האומה, בין אם זה המעמד, בין אם זה העולם השלישי וכל מיני כאלה במוקד הדיון.
ואת הדיון שלנו נסיים ככה בזה שהוא נכנס חזיתית בדמוקרטיה, ויש לו פרק שנקרא שלטון הרוב, ובעמוד 106, בעמוד 106 מופיע ציטוט שכדאי שנפתח איתו. אם הדמוקרטיה היא אמצעי ולא מטרה, יש לקבוע את גבולותיה לאור התכלית שאנו רוצים שהיא תשרת. בשלושה טיעונים עיקריים אפשר להצדיק את הדמוקרטיה, וכל אחד מהם יכול להיחשב טיעון חותך. הראשון גורס, שכשנדרש כי דעה אחת תנצח במאבק הניטש בין כמה וכמה דעות, וכשאין כל ברירה אלא לכפות את ניצחונה של דעה אחת אפילו אם בכוח הזרוע, הרי זה בזבזני פחות לקבוע בספירה ולא בלחימה, איזו מהן היא הזוכה בתמיכה הרבה יותר. הדמוקרטיה היא שיטה היחידה שגילה אדם עד כה לשינוי בדרכי שלום. פה הולך בדרכו של קרל פופר, שאומר שדמוקרטיה היא הדרך לשנות משטר בדרכי שלום. אז זו תפיסה אחת של דמוקרטיה לפי הייק, שהוא בעצם אומר, היא בסדר, היא טובה, אני מסוגל להצדיק דמוקרטיה בעקבותיה.
כן, אז כמו שאמרתי קודם לכן, אז הייק היה דמוקרט. הוא היה דמוקרט במובן הזה שהוא באמת חשב, בדומה לפופר, בדומה לצ'רצ'יל ובדומה לאחרים, שבאמת, כשאנחנו צריכים לקבל החלטות קולקטיביות, וכל חברה צריכה להיות מסוגלת לקבל החלטות קולקטיביות, כן, כמו למשל, האם לצאת למלחמה או לא, זה נכון שהרוב יקבל את ההכרעה הזאת. אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להיות דמוקרט מסויג לבין להיות דמוקרט נלהב. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד מעניין. באופן שיטתי ומסורתי, דווקא ליברלים ושמרנים תמיד ראו בעצמם כדמוקרטים מסויגים. הם ראו את עצמם כדמוקרטים מסויגים מכמה וכמה סיבות. כשהמרכזית שבהם באמת היא הדאגה שלהם והרצון שלהם להבטיח חופש. וההבנה שלהם שאין קשר הכרחי בין שלטון הרוב לבין שלטון חופשי. זה בנוגע לזה. ודווקא השמאל, כן, והתנועה הפרוגרסיבית המקורית בעיקרה, היא זו שהעלתה על נס את העצמתם של ההמונים. והתפיסה הייתה, רואים את זה פשוט נהדר בהקשר האמריקאי, כן? התפיסה הייתה שהחוקה האמריקאית, עם המגבלות המאוד מאוד מחמירות שלה, על מה הממשל יכול ולא יכול לעשות,
על מה הרוב יכול או לא יכול לעשות בעצם.
בדיוק, בדיוק. מהווה חסם לקדמה, מה שאנחנו צריכים, אמריקה צריכה לנוע מדמוקרטיה חוקתית, מרפובליקה חוקתית מוגבלת, לדמוקרטיה סוציאל דמוקרטית למעשה, כן? מה שבסוף קרה לצערי, כן? ואנחנו צריכים דווקא להעצים את ההשתתפות של ההמונים במגרש הדמוקרטי. אז הייק באמת מאוד מאוד מסויג בנוגע לדבר הזה, והוא ימשיך לפתח את הקו הזה עד שנות ה-80. וגם בשנות ה-80 הוא מוציא קרח שלם, שבו הוא מבקר, כן, את מה שנהיה מהדמוקרטיה. אז הדמוקרטיה במערב הפכה להיות מובנת כבאמת שלטון שמצדיק כל פעולה של רוב שירותי וזמני, מצד אחד. מצד שני, הדמוקרטיה הפכה להיות טרף קל לקבוצות אינטרס, שמקדמות את האינטרסים שלהם, לכאורה תחת המעטה של שלטון הרוב. ולא משנה איך אתה מפרש את זה, כן, הייק אמר ש... דמוקרטיה יש לה הצדקה ויש לה תוקף רק שהיא מוטמעת בתוך שלטון חוק נרחב הרבה יותר.
כן, וזה החלק השני של הספר שלו שגם עליו נדבר. הטיעון השני שלו בזכותה של דמוקרטיה הוא שהדמוקרטיה היא ערובה חשובה לחירות היחיד. והוא אומר, הצד הטוב שבדמוקרטיה הוא החירות והאומץ והחריצות שהחירות מחוללת. השקפה זו מכירה כמובן בכך שדמוקרטיה עדיין איננה חירות, היא רק טוענת שהיא צפויה להצמיח חירות יותר מצורות ממשל אחרות. זאת אומרת, לדעת הייק, הטיעון השני אומר, הדמוקרטיה טובה כי נובעת, כי היא שיטה טובה להגן על חירות יותר מאשר כל שיטת ממשל אחרת, בזה הוא קצת מזכיר את צ'רצ'יל.
אני אסביר. אז באמת כשהליברליזם הולה לקדמת הבמה, נכון, הליברליזם מגיח לעולם לא דמוקרטי. אנחנו צריכים להבין את זה. לוק, כשהוא כותב את החיבור שלו בזכות החירות, אוקיי, אנחנו במאה ה-17. אין דמוקרטיה בעולם. אפילו אנגליה אנגליה של המהפכה המעוללת, אוקיי, היא מונרכיה פרלמנטרית. המלך בפרלמנט, וזה לא פרלמנט כמו שאנחנו מבינים אותו היום, כן, בתכלס זה פרלמנט שמונהג על ידי אצולה. אז הליברליזם מגיח לעולם שהוא לא דמוקרטי, ו... הוא מגיע להישגים יפים, אבל הרבה מאוד ליברלים מבינים שאתה לא תמיד יכול לסמוך על כל מיני עריצים נאורים, כן? רודנים נאורים. והמחשבה, באמת, מי שהכי מבטא בצורה מובהקת, מי שמבטא אותה, הוא ג'ון סטיוארט מיל. המחשבה היא שהחירות תוכל להתקדם יותר ולהיות בטוחה יותר בעולם, אם הכוח הריבוני יישב אצל הרבים. כלומר, אצל המוני העם, ולא אצל שכבה של אצולה או אצל מלך כזה או אחר. ומה שהייק מצביע על כך, ומה שהרבה מאוד הוגים שהתפקחו מהאשליה הזאת, שוב, קל מאוד להיזכר ביעקב תלמון, כן, עם הדמוקרטיה הטוטליטרית, כן, היא שזה יכול להיות נכון, אבל זה לאו דווקא נכון. כלומר, אנחנו צריכים במילים אחרות להגביל את ההמונים, בדיוק כמו שהיינו צריכים להגביל את האצילים, ובדיוק כמו שהיינו צריכים להגביל את המלך. והפנטזיות הרומנטיות, כן, לפיהם העם עצמו לא יכול לפגוע בחירותם של יחידים, כן, הייק מעולם לא קיבל אותה, בעיניו זה היה אגדות.
כן, אחד הדברים שהכי קל לראות את זה דרכם, זה בעצם סקר שפורסם השנה, שרוב הציבור בישראל רוצה יותר שירותים ציבוריים, ורוב הציבור בישראל רוצה לשלם פחות מיסים. זאת אומרת, אתה רוצה איכשהו לקבל מתנות חינם, ובגלל חוסר ההבנה הכלכלית, ובגלל הבורות של הציבור, שהייק מדבר עליה גם בפרק השני, בעצם כן. אי אפשר לסמוך על הציבור, שיחריח הכרעות כלכליות.
הייק הבין שני דברים בצורה מאוד מאוד ברורה. אחד, זה שהדמוקרטיה המודרנית, כפי שהתפתחה במערב, פשוט הפכה להיות שוד ממוסד דרך פתק ההצבעה. כלומר, הדמוקרטיה בסוף מאי, כן? אנחנו מתחרים דרך הקלפי, במי ישלח את הנציגים שלו לכנסת, ואותם נציגים בסוף ייקחו כסף מקבוצה אחת בה, ויביאו אותה לקבוצה שתמכה בהם. אז את זה הוא הבין אחד. דבר שני, אני חושב שהוא הבין בצורה נהדרת, כן? זה שיש בעיה מובהקת בדמוקרטיות בכל מה שנוגע לטווח הזמן הארוך. כלומר, דמוקרטיה לא טובה בלתכנן דברים ארוכי טווח.
אז זה בדיוק הטיעון הסוציאליסטי, שכל הזמן הוא נאמר, שמדינות מתכננות לטווח רחוק, ואילו בעלי הון מתכננים לטווח זמן הכי קצר. המנכ״ל רוצה לקבל את הבונוס בסוף השנה.
וזה בדיוק ההפך. זה בדיוק הפוך. פוליטיקאים נמצאים תחת מערכי תמריצים, כן? של לספק כאן ועכשיו קבוצות אינטרס, או קבוצות כאלה ואחרות שתומכים בהם, כן? אין להם שום אינטרס להשקיע בפרויקט ארוך טווח, שאת הפירות שלו יראו רק המחליפים הבאים 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 שלהם בתור. ראינו את זה מאוד מאוד טוב, נניח עם משה כחלון כזה, כן? הוא עושה עכשיו מחיר למשתכן, למה? כי מה שחשוב בדמוקרטיה זה המראה של הפעולה. כן? הנה, תראו, אני עושה. התוצאות של הפעולה שלי, מישהו אחר כבר יטפל בהם. זה כבר, אני כבר לא אהיה בזירה בכלל שזה יקרה.
כן, האמת, יש פרק מעולה בעונה החדשה של הפודקאסט של פיטרסון, שהוא מראיין איזה מישהו מקופנהגן קונצנזוס סנטר, והוא מדבר על האקלים. והוא אומר שבהסכמי פריז הוא בא ודיבר עם המנהיגים, ואמר להם, בוא נעשה שני חלקים להסכם של פריז, להסכם של האקלים בשביל הפחתת גזי החממה. חלק אחד שאומר, בוא נבטיח בפועל שיהיה פחות זיהום השנה, פחות זיהום שנה הבאה וכו וכו, וחלק שני להשקיע במחקר ופיתוח. והוא אומר שהפוליטיקאים רצו לתת כמה שיותר משאבים לתחום הזה של להפחית את גזי חממה כאן ועכשיו, ופחות למחקר ופיתוח, כי זה אולי יעשה השפעה עוד 20 שנה, והם לא ממש מתעניינים בעוד 20 שנה, ואת החלק הזה שבהסכם, שהוא באמת נחתם, הם לא ממישהו, לא העבירו את הכסף ולא דאגו לו, והוא כל כך מבקה על זה שדווקא את החלק הכי חשוב של מחקר ופיתוח, שאין לאף אחד בעולם כמעט אינטרס להשקיע במחקר ופיתוח של אקלים, דווקא את החלק הזה פוליטיקאים לא ממישהו.
קלאסית אומרים.
ואנחנו נסיים בטיעון השלישי שלו לגבי למה דמוקרטיה היא דבר טוב מבחינה ליברלי, והוא שעצם קיומם של מוסדות דמוקרטיים השפיע על הרמה הכללית של הבנת ענייני ציבור, ופה נראה לי שהייק קצת אופטימי מדי בניגוד לכל שאר הספר שבו הוא קצת יותר מרוסן וזה. פה הוא אומר, אם תהיה דמוקרטיה, לאנשים תהיה נטייה להבין בענייני ציבור, ואם הם יבינו בענייני ציבור, אז הם ייתו למדיניות ליברלית. ופה באמת המציאות מוכחה אחרת.
אז הטיעון של הייק הוא הרבה יותר מתון ומרוסן, אז להייק לא היו שום אשליות בנוגע למה אנחנו צריכים לצפות מרוב דמוקרטי, ובאמת, מי שקצת מתעניין בניתוחים כלכליים של הדמוקרטיה, יודע שבורות רציונלית היא הלחם והמים של התחום, כלומר, אנחנו יודעים שאנשים קוראים את מה שעושה להם טוב, ומתעניינים במה שמעניין אותם, והם לא מתעניינים במה שאולי צריך היה לעניין אותם, אבל הוא אולי קשה מהם, אולי הוא מורכב להם, או אולי לא נוגע להם בצורה ישירה, או לא פוגע להם בכיס בצורה ישירה. עכשיו, בסוף מה שאייק מצביע עליו, כן, זה שכשאתה מביא לאנשים כוח פוליטי, וזה נכון בעיקר לגבי החוויות המקומיות שלהם, ולא סתם הוא מזכיר פה את אוקוויל, אז זה הגיוני שאתה תהיה בקי, כן, במה קורה במדינה, ובמה קורה, בעיקר בקהילה המקומית שלך, ובמובן הזה סביר להניח שאלקטורט דמוקרטי יהיה יותר מיודע מציבור של אנשים שמראש אין להם שום יכולת להשפיע מבחינה פוליטית על החיים שלהם. אבל מפה, כן, מההכרה הזאת, לקפוץ למסקנה לפיה כמה שיותר דברים יהיה חכם ונבון להביא בידיים שעוב דמוקרטי, כן? זה, 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 זה פשוט כאילו, המסקנה לא נובעת מההנחות. והייק באמת יצא כנגד זה. הוא אמר, אוקיי, זה נכון שציבור דמוקרטי יהיה יותר מיודע מציבור שהוא לא דמוקרטי, אבל ממש לא נובע מכך שאתה צריך להכפיף עוד ועוד ועוד דברים לאחרתו של אותו ציבור.
זאת אומרת, גם דמוקרטיה צריכה לדעת במה לעסוק ובמה לא לעסוק, ובזאת סיימנו את החלק הראשון של ספרו חוקת החירות. בפרק הבא נדבר על שלטון החוק ועל כל המשמעויות שלו, בניגוד לפרופגנדה שאנחנו שומעים היום על שלטון החוק. תודה סגי.
תודה תמי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.